הגדולה בישראל. מובילים בתרבות. כוכבית 6570. משען.
כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, מאיה סלע ויובל אביבי.
עכשיו, המדף של זוהר.
שלום לפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. מדי שבוע את מוסיפה ספר ילדים ונוער למדף המומלץ שלנו, ואנחנו מדברים היום על דוקטור דוליטל.
אכן, אכן.
בואי נשמע כמה צלילים קודם כדי להיכנס
לאווירה. להיכנס לאווירה, בדיוק.
בבקשה. הנה הולך האדון הרופא, איש בינות הוא, במדמינה אשר בגי השלוליות. דוקטור דוליטל, דודלי דלי, דוקטור דוליטל. דוקטור דוליטל, דודלי דלי, דוקטור דוליטל.
תשמעי, אנחנו מקפצים פה באולפן.
אי אפשר לא לקפוץ.
נכון? אי אפשר להרפות, ואחר כך יתנגן לכם כל היום בראש. אגב, בגלל השיר הנהדר הזה, אז כשאני תרגמתי את דוקטור דוליטל לפני הרבה מאוד שנים, החלטתי להשאיר שני ביטויים, את מדמנה בגי השלוליות ואת חיק שלי, כי בגלל השיר של אריק איינשטיין זה הפך לחלק מהרפרטואר שלנו. תראו, אני רוצה להגיד לכם שכזאת דמות אקצנטרית, איש הבינות הזה הולך במדמנה בגי השלוליות וכזה ספר מצחיק, כבר לא היה לנו מזמן. אני ממש לא זוכרת מתי צחקתי כל כך בקול כמו בזמן קריאת הספר הזה.
טוב, דיברנו הרבה על יתומים וספינות תבועות בזמן האחרון. יתומות, היא סוף סוף.
מגיע לנו פיצוי, ואולי לפני שנעבור לסיפור על לופטינג ועל הספר עצמו, אולי לטעימה קלה נקרא קטע קטן שבו התוכי פולינזיה מלין על חוסר ידיעת השפות אצל בני אדם. מישהו מוכן לקרוא?
כן. בני האדם מרגיזים אותי מאוד. הם מדברים על חיות אילמות. טיפשי, נכון? פעם הכרתי תוכי אחד שיודע לומר בוקר טוב בשבע שפות שונות בלי לפתוח את פיו. הוא יכול היה לדבר בכל השפות וגם ביוונית. פרופסור זקן בעל זקן אפור קנה אותו. התוכי לא הסכים להישאר אצלו. הוא אמר שהפרופסור דיבר יוונית גרועה, והתוכי לא יכול לסבול את הצורה שבה לימד הפרופסור יוונית.
זה נפלא, נכון? זה פשוט, הוא לא יכול לסבול את האופן שהפרופסור לימד יוונית. אל תשכחו, אנחנו לופטינג נולד בסוף המאה ה-19 ולימוד יוונית.
כן, בוא נדבר עליו קצת, על יו לופטינג שכתב את הספר הזה.
כן, זה פשוט פנטסטי. הוא לא יכול היה לסבול את התורה שהפרופסור לימד יוונית. אז הוא נולד ב-1886, יו לופטינג, במיידנהנד, ממערב ללונדון. הוא התחנך בבית ספר רשואי, אחר כך נסע ללימודים בארצות הברית. מה שחשוב מבחינתנו, מבחינת הספר, שהוא חזר לאנגליה ב-1914 כדי להתגייש לצבא. ואחרי שהוא נפצע במלחמה קשה, הוא החליט לעבור עם משפחתו לקונטיקט שבארצות הברית, ובהפלגה הוא פגש מישהו שקישר אותו למול, שבסופו של דבר הוציא לאור את הספר, והספר האור ב-1920, כלומר אנחנו 100 שנים, זה ממש יובל.
בדיוק 100 שנים, נכון.
והוא זכה מיד להצלחה והיה לקלאסיקה. הספר גם מלווה באירועים נפלאים, של יו לופטינג, ומי שרוכש את הזכויות לספר חייב גם לרכוש את האיורים, ואני תמיד מצטערת שלויס קרול לא קונן תקנה כזאת.
כן, 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 נכון, הוא נתן יותר מדי יד חופשית לויס קרול.
כן, וכל אחד עושה מה שם בראש שלו.
כן.
לאור ההצלחה הוא כתב ספרי המשך 14 במספר, שניים על פי חומרים שנמצאו בזבונו, והוא זכה להכרה וגם למדליית ניוברי, ואחרי מותו הוא גם זכה בפרס המדף של לואיס קרול. מדובר בסיפור של הצלחה.
אז מאיפה זה בא לו כל הסיפור הזה?
זהו. אז מאחורי הסיפור זה באמת השירות הצבאי שלו בפלנדריה ובצרפת, כי אז הוא נתקל בשוסים ששרתו בצבא תחת אש.
Okay.
אגב, אנחנו יכולנו לראות את סיפורם של השוסים במחזה עוצר הנשימה של ניק סטופורד, סטופורד, על פי שפרו של מייקל מורפורגו, War Horse, ואחר כך בסרט של סטיבן שפילברג. אתם ראיתם את המחזה
כן,
את הסרט?
כן, כן.
ואז
הוא תיאר את, את המסע של סוס, של
בדיוק,
סוס אחד.
מסע
כן.
עד שהוא חוזר ופוגש את הנער שגידל אותו, וזה היה בשעתו סנסציה, כי את הסוס עצמו גילמה מריונטה ענקית. אבל מה שחשוב לענייננו, שהסיפור של הסוסים היה טריגר לכתיבה של דוקטור דוליטל, שבאמת יו לופטן כתב מתוך המלחמה, מתוך החפירות, במכתבים מאוירים לילדים שלו, קולין ואליזבט. והוא סיפר מאוחר יותר, ב-1934, הוא כתב מאמר בסגנון המאוד אופייני לו, שבו הוא הסביר למה כל כך התקומם על גורלם של הסוסים. מישהו יכול לקרוא את זה?
כן. זה נראה לי לא הוגן. אם אנו מבקשים מבעלי החיים להסתכן כמונו, מדוע איננו נותנים להם את הטיפול שאנו נותנים לבני האדם כשהם נפצעים? אבל זה כמובן ידרוש את הקמתה של מרפאה מיוחדת לסוסים, כמו זו של בני האדם, והתמצאות בשפת הסוסים.
אז זה כל כך לופטינג, בסדר, להקים מרפאה, אנחנו יכולים להבין, אבל התמצאות...
שפת הסוסים, בדיוק.
בשפת כן. הסוסים זה כבר לופטינג, וזה באמת השאר היסטוריה. עכשיו, הספר הזה הוא לכאורה ספר מאוד פשוט, אבל האמת היא שהוא מאוד מתוחכם. קודם כל, הוא אישור לפסוק הידוע מקהלת, ג' פסוק יוטט, משומחן.
כן, כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם. כמות זה, כן מות זה, ורוח אחד לכל. ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל.
אז בניגוד לשיבוש המקובל, שאתה נאמר מותר האדם הבהמה, זה לא מה שכתוב
נכון.
בקהלת.
מותר האדם מן הבהמה עין.
עין, בדיוק. ובאמת העתוקי בספר של לופטין, שהוא הקול החכם בספר, שואל את דוקטור דוליטל למה הוא לא הופך לרופא של בעלי חיים, שהרי בני האדם המטופשים לא יודעים להעריך אותו, והם לא מבינים שאתה הרופא הטוב ביותר בעולם, החיות לעומת זאת מיד יבינו זאת.
נכון.
והוא מאמץ את הצטו של התוכי, לומד את שפתן של החיות, וכאן גם יש תפיסה מאוד חתרנית, שלבעלי חיים יש תודעה, ושהיא מספיק מפותחת, כדי ליצור שפה שמסוגלת לבטא חוויות רגשיות ודאגות ותקוות לעתיד. וההנחה החתרנית הזאת גם עומדת ביסוד הלגלוג של התוכי על קוצר ידם של בני האדם. יכולים מישהו לקרוא את מה שאומר פולינזיה?
אני חושב על בני האדם. בני האדם מרגיזים אותי מאוד. הם חושבים שהם נפלאים כל כך. העולם קיים כבר אלפי שנים, נכון? הדבר היחיד שלמדו בני האדם בשפת החיות הוא שכאשר כלב מקשקש בזנבו, הוא מתכוון לומר, אני שמח. זה מצחיק, נכון? אתה האדם הראשון שמדבר כמונו. באמת, בני האדם מרגיזים אותי מאוד. הם מדברים על חיות אילמות. טיפשי, נכון?
זה פשוט קצת קשה ללמוד את השפה של החיות, זה מבלבל עבור בני האדם, אין מה להגיד.
זה נשמע כמו טקסט ביקורתי סאטירי מאוד, שבכלל חשבתי על זה שאפשר להגיד על רבים מהספרים שאת בוחרת למדף ספרי ילדים, שאפשר להגיד עליו שהוא לאו דווקא מדף ספרי ילדים. אנחנו יכולים לחזור לספרים האלה בעצמנו. אם נותר בתוכנו עדיין איזה ילד.
אני מסכימה איתך לגמרי, ואנחנו בשבועות הבאים נראה כמה ספרים על בעלי חיים שהם פשוט עוצרי נשימה. עכשיו, גם הדמות של ג'ון דוליטל היא מאוד מעניינת, כי היא מגולמת בו בו זמני דמות הגיבור והאנטי גיבור. מצד אחד יש לו אישיות שובת לב, קצת מפוזרת, מלאת חוש הומור, שקרנות, טוב לב, אבל מצד אחר הוא טיפוס אקצנדרי שמסרב לשחק לפי הכללים המקובלים ורואה בה כסף מטרד. עכשיו, הוא לכאורה לא יוצלח מגושם, אבל מצד אחר לידע ולאמפתיה שלו יש ערך רב, הוא מסרב לכיבודים, וכשהקופים מתאים להמליך אותו כמלך הוא מעדיף לחזור לחיות שהוא הותיר בביתו באנגליה. ו... כשבאה אחותו, כשגרה איתו, כמיטב שוב המסורת האנגלית, הוא פותר את תלונותיה במשפט אחד. אני אוהב את החיות פי אלף יותר מאשר את האנשים המכובדים האלה. והאמת שבמהלך קריאת הספר אנחנו מתחילים לחשוב, אולי הוא צודק.
בהחלט, לא, גם בלי קשר לספר. את כל מי שהיה לו בעל חיים יודע ש... בעל חיים מעצבן הרבה פחות מאשר בני אדם, וגם אשמים הרבה פחות, הם לא עושים שום דבר מרוע, בעלי חיים.
אנחנו ככה מניחים, אנחנו לא מספיק יודעים עליהם אפילו בשביל להיות בטוחים בעניין הזה. עכשיו, יש פלנה נהדרת שאחותו אומרת שלא אפשר, הוא צריך לשלוח את התנין מהבית, אי אפשר להמשיך כך, ונותנת לו אולטימטום. ואז התשובה שלו היא כל כך בריטית והיא כל כך יו לופטינג. אתם יכולים לקרוא את זה?
כן. אני אומרת לך שלא אסבול את נוכחותו כאן, אמרה שרה. הוא משחית את כל השטיחים שעל הרצפה. אם לא תשלח אותו מכאן, תכף ומיד אלך לי ואנסה לאיש. טוב, אמר הרופא, לכי וינסי לאיש. וכי מה בידי לעשות? הוא לקח את כובעו ויצא אל הגן.
להעדיף תנין על אחותך זה כבר באמת, זה לא סתם להעדיף איזה חתול או כלב על בני האדם.
נראה לי סטנדרטי, אבל אף פעם לא הייתה לי אחות מצד שני.
אז זהו, אז כל הספר כתוב בנעימה או קצנית לגלגנית כזאת, וכמובן בלשון המתה הבריטית, כי הוא חי בעיירה בשם מדבנה. היא נמצאת בגי השלוליות. את אושרה של אחותו אפשר לקנות באמצעות שמלה חדשה. בקיצור, הוא לא מחמיץ שום הזדמנות להקליף בבני אדם, ללגלג עליהם ולמשתוח עליהם ביקורת. הוא גם מטריש נגד החברה המעמדית, רודפת הממון, והוא בעיקר לא חושך את שבט ביקורתו מתנהגות האדם הלבן. וכשהוא מגיע לאפריקה עם בעלי החיים שלו, שהוא בא בעצם לעזור כדי לרפא את הקופים שחלו במגפה, המלך מסביר לו למה הוא מקבל אותו בכזאת עוינות.
לפני שנים רבות בא איש לבן אל החוף, ואני קיבלתי אותו בסבר פנים יפות. אחרי שהאיש חפר בורות באדמה כדי לצבור זהב והרג את הפילים בגלל השנהב, הוא הלך לדרכו בלי לברך אותי או להודות לי.
נורא, נכון? אבל זה לא עזר לו ללופטין, כי בשנות ה-60 וה-70, אנשי התקינות הפוליטית התחילו למתוח ביקורת על הספר, בעיקר בגלל השימוש במילים כמו ניגרש וייצוג הדמויות של שחורי האור. אתם רואים, אנחנו כבר תקינים פוליטית.
כן, אז אנחנו ממשיכים פה את השיחה על הפרויקט הליברלי הגדול של...
בדיוק.
למחוק הכל, אוקיי.
בדיוק. אז ביקורת נמתחה במיוחד על דמותו של הנסיך בומפו, שמבקש להלבין את אורו, והאשימו אותו גם בכך שספריו מייצגים את הקולוניאליזם הבריטי. אגב, הוא נולד בסוף המאה ה-19, אז מה בדיוק ציפו שהספרים שלו ייצגו?
את המציאות הם ייצגו באותו זמן, היה קולוניאליזם בריטי.
נכון. אז במהדורה מיוחדת שיצאה ב-1986 לציין את יום ולמאה השנים להיוולדו, אפילו הצליחו בעיניי למרבה הצער לשכנע את בנו כריסטופר לופטינג להשכים לכך שחלק מהיורים יוצאו מהמהדורה וישונה השיפור על היפיפייה הנרדמת ושיפור התלבושת הפנטסטית שנוגעים לרופו.
תקנו אותו קצת, כן. עכשיו רק נגיד זה לסיום, הוא תורגם המון לעברית.
המון. תראו, אצלי בבית זה התרגומים של ספר הראשון וספרי המשך תופסים יותר מחצי מדף. הוא תורגם לראשונה כבר ב-1929, ממש בחיתוליה של הספרות הילדים העברית, על ידי אברהם סולודר, ומאז כמעט כל עשור הוא תורגם מחדש, וגם ספרי ההמשך, שלא לדבר, אנחנו מדברים רק על תרגומים מלאים, אבל שלא לדבר על כל מיני עיבודים וקיצורים ושרטים ומחזות שנעשו לפי הספר. במילים אחרות, יש לו נוכחות רבה בתרבות הארץ ישראלית וגם בתרבות הישראלית, כפי שמוכיח השיר הנהדר הזה של אריק איינשטיין, ולכן אנחנו בשמחה נצרף אותו למדף הספרים שלנו.
ונגנוב מדי פעם המדף של הילדים שלנו את הספר הזה לקרוא. תודה רבה, פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב.
תודה לכם.
להתראות.